כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, תודה שהצטרפתם אלינו למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, בתוכניתנו האחרונה לשבוע הזה, שבוע קצר במיוחד.
כבר יובל. חלף לו השבוע.
כן, זה, אותי זה מאוד מבלבל כל הדבר הזה.
לא, וגם, החודש הזה,
אני חייבת לומר, לא מאוד מוצא חן בעיניי.
לא, יש לנו...
אני צריכה סדר, אני אוהבת לעבוד, אני לא אוהבת שגוזלים ממני את ימי העבודה, זה נשמע מוזר?
תחשבי עליי, אני התרגלתי למינון מסוים של מילים שאני אומר בשידור, ומלרלר ומדבר ומדבר ומדבר
וגוזלים. אז רק יכולה לרחם על המשפחה שלך, שצריכה לספוג את כל הדבר.
תחשבו על הילדים.
אוקיי, עושים איתנו את התוכנית הזאת, קשת מאירוביץ' ורועי קנטן, אפשר להזין לנו ברדיו, באינטרנט, באפליקציה של כאן, כאן עוד. אפשר להוריד את זה בחנויות האפליקציות, כאן אודי. אפשר גם לשלוח לנו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע.
נכון, אנחנו כאמור לא נשדר מחר, וכמובן לא ביום רביעי. אז מחר, ערב יום הכיפורים, משדרים בכאן תרבות יום שידורים שלם, מיוחד, בסימן שקט, לקראת השקט של יום כיפור. בין השאר, תוכלו בשבע בבוקר, אם אתם קמים, את מנור בראון, שיוצא למסע אל קולות העיר רגע לפני שיורד השקט. בשעה 12, למשל, תוכלו לשמוע את נדב אלפרין, עם תוכנית מיוחדת של התוכנית שלו, אש זרה. גם כן, הוא ידבר על השקט של יום כיפור.
אוקיי, השקט שלפני הסערה. היום אנחנו נדבר עם הסופר והקולנוען יאיר אגמון, שפרסם בראש השנה סיפור קצר באינסטגרם. שרשרת ארוכה בכזאת של סטוריז, צילומים וקטעי וידאו. אנחנו ננסה להסביר מה זה למי שלא מכיר, אבל העניין בסטורי באינסטגרם זה שזה עולה ל-24 שעות ואחרי זה נמחק.
כן.
זה לא נשאר שם לנצח.
נכון.
אז זה מאוד מעניין. הסיפור שלו עסק בביקור באומן בראש השנה. הצילומים והסרטונים צילמו בביקור שלו עצמו באומן בשנה שעברה, והוא החליט להשתמש בהם כדי לנסות לפרוץ את המסגרת המקבילה של ספר ולנסות משהו חדש. יש משהו בדבר הזה שעולה באינסטגרם ונמחק אחרי 24 שעות, שממש הוא הולך נגד, מעבר לפורמט עצמו וזה שזה ויזואלי וכל הדבר הזה, הרעיון שזה נמחק הולך נגד הנצחיות הזאת של הספר והרצון של מי שכותב גם להיות נצחי, לא?
נכון.
קצת. נגיד אז
גם,
זה מעניין.
נגיד גם שהוא עשה את זה, זה נורא מגניב, הוא עשה את זה בעקבות הספרייה הציבורית בניו יורק, שהתחילו להעלות ספרים לאינסטגרם, וזה ממש, אני מאוד אוהב את זה, נדבר איתו הרבה על זה.
אוקיי, אז אנחנו נדבר איתו, ונדבר גם עם ליעד שואם, סופר ספרי המתח, שספר חדש שלו יוצא עכשיו, יצא עכשיו בתזמון די טוב ליום כיפורים, קוראים לספר הזה יום הדין.
ואכן. יום הדין שם.
נכון.
אבל לפני יום הדין של יד שום, יום הדין שלנו, נדבר על העניין הזה של הסליחות.
נכון, אז כרגיל אנחנו מתחילים בפנייה אל האקדמיה ללשון, זה גוף שאני דווקא מאוד מחבבת, ואני שמעתי שחובתים בו הרבה בזמן האחרון, מה פתאום אקדמיה ללשון, מה פתאום לאקדמיה ללשון קוראים אקדמיה, זה בכלל לא שם עברי.
באמת?
וכל זה שמעתי את אבשלום קור אומר את זה לאחרונה, ובכלל, למה הם אומרים לנו להגיד ככה? אנחנו לא יכולים להגיד ככה, זה בכלל לא מתלבש על השפה, הם ממציאים מילים. אני מחבבת אותם.
נשמע לי דווקא שהם נורא לא קשוחים לגבי העברית. יש להם
זה לא משנה. אני קודם כל בעד שהם יהיו קשוחים, הרי זה לא בית משפט, הם לא יכולים להכריח אף אחד. אז אתה יודע, זה מקום שבו...
הם לוקחים את העבודה שלהם בפרופורציות הראויות, הם יודעים להתבדח וקצת ככה... כן, סליחות.
בקיצור, סליחות. המילה סליחה, הם כותבים אצלם רגילה מאוד בחיי היום-יום שלנו, אם בהתנצלויות של ממש, ואם בפניות, דוגמת סליחה משה, השורש סלח מצוי בעברית, מצוי בעברית העתיקה ובלשונות שמיות אחרות. באקדית הוא מציין התזת מים לשם ריפוי, טיהור וכדומה. ייתכן שמכאן התפתחה המשמעות המופשטת של העברת אבון וביטול העונש, שזה מאוד יפה.
מגניב מאוד.
עם המים כזה. בתנך, רק האל סולח או יכול לסלוח, יובל? כגון בדו שיח המפורסם שלאחר חטא המרגלים, ויאמר משה אל אדוני, סלחנה לאבון העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועד הנה, ויאמר אדוני, סלחתי כדברך. זה במדבר י' ד'. באחד ממזמורי תהילים הידועים, הסליחה מוצגת במפורש כנחלתו הבלעדית של האל, כי עמך הסליחה למען תיברה. כלומר, רק לך היכולת לסלוח, כדי שיראו מפניך, תיוורא צורת עתיד של נורא, שזה גם, אגב, מילה מקסימה, תיוורא.
נכון.
אוקיי.
אני חושב שזה מקל מאוד, שרק האל יכול לסלוח.
זה מקל, למה? כי אתה יכול לוותר לעצמך ולא לבקש סליחה אף פעם.
כן, בדיוק, אחריות אחת שהוא הורדה מכתפי האדם, אין טעם. וגם זה אומר שאתה לא צריך לבקש סליחה, כי ממילא האדם שמולך לא יכול לסלוח לך, אז אתה פשוט מתנהל בעולם כשפשוט נקי מכל רגשות האשמה. הלוואי שזה היה עובד לי. בכל מקרה, מספרים שם גם שבעולם התפילה נוצרה סוגה מיוחדת של תפילות ופיוטים, שעיקרם בקשת סליחה מהאל, ולכן הם קוראים סליחות. את הסליחות נהוג לומר בחודש אלול, בעשרת ימי תשובה ובימי תענית, ובימי הביניים התרחב השימוש במושג הסליחה, לתחום גם שבין אדם לחברו. ושם זה הסתבך, שם הסימחו אותנו. כלומר, יש את הביטוי המקראי אימך סליחה, או איתך סליחה, הוא משמש בתכתובות הלכתיות, בשאלות ותשובות, כביטוי התנצלות, לרוב בגוף שלישי, כמו שאומרים, והם אדון סליחה, ובעת החדשה נעשתה המילה סליחה כשהיא של עצמה, זאת אומרת, רק המילה סליחה, כביטוי של התנצלות בעקבות לשונות אירופה, ובהשפעת לשונות אלו גם משתמשים בהם כמילת נימוס, זאת אומרת, כשאתה אומר למישהו, סליחה,
סלח לי,
להסרת תשומת לב, כן.
סליחי לי, גברתי, יש פה תור.
ויש את האנשים המצבלים האלה, שאתה אומר להם, סליחה, מה השעה? והם אומרים, סלחתי.
כן, וואו.
שזה זן מיוחד של אנשים. לקראת יום כיפור, חבר'ה, תפסיקו עם המנהג הזה, כי לפי דעתי, גם אלוהים לא יכול לסלוח על ההתנהגות הזאת. ומי שנוח לסלוח, מכונה בלשוננו סלחן. הנטייה לסלוח מכונה סלחנות, ואני חושב שזה כמעט גנאי היום, המילים האלה, סלחן וסלחנות בישראל של היום. אם אתה סלחן, זה כאילו מישהו שבועטים בו, מישהו שדורכים עליו. אל תהיה סלחן, אל תזה. טוב, בלשון על התפילה והפיוט, הסלחן הוא הסולחן, הוא האל, ושם התואר המקראי המקביל הוא סלח. על משקל קנה, אל קנה. זה מדהים הדברים האלה. כן. ממש טוב שיש את האקדמיה ללשון.
המחילה עולה לראשונה בספרות ימי הבית השני, ושלא כמו הסליחה, היא אינה בלעדית לאל. אוקיי, שים לב פה. זה כבר לא בלעדי לאל, המחילה.
בעיה רצינית.
בהקשרים רבים, מחל פירושו ויתר, כגון מחל שטר החוב או מחל כבודו. בהקשרים אחרים, הפועל מחל נרדף לחלוטין לפועל סלח, אין ביחסים שבין אדם למקום, אין ביחסים שבין אדם לחברו. הסברים שונים ניתנו לגזרונו של השורש מחל, יש המציעים כי הוא גלגול של חלל, הפיכת דבר לחולין, ומכאן התרה. בארמית נמצא תיעוד מועט גם לשורש חלל, בהקשר של סליחה, לפי דעה אחרת, מחל קשור לשורש הערבי, מהל, המציין עדינות ומתינות. אף יש שהציעו לקשור את השורש מחל לשורשים האחרים, מחי ומחק, שכן המחילה היא מהן, מחייה ומחיקה של האבונות.
אני אוהב את להפוך את הדבר לחולין, כי זה מרמז על זה שיש איזה עניין בן אדם שהוא צריך לבקש עליו סליחה, זה דבר קדוש. ואז אתה מוכל על זה, זהו, גמרנו עם זה.
בלשון ימינו, יובל, הפועל הרגיל הוא סלח, ואילו הפועל מחל משמש בעיקר בלשון הגבוהה ובצירופים כגון מחל על כבודו, מחול לך. לעתים יש שימוש בצמד המילים סליחה ומחילה לשם הדגשה, הצמד זה לקוח מלשון התפילה, אבינו, מלכנו, כתבנו בספר סליחה ומחילה. סליחה ומחילה ממך. אני חושבת שזה דבר מאוד מעניין, בעיקר השילוב של כל הדבר הזה, הסליחה והמחילה וזה, עם הנוהג הישראלי מהשנים האחרונות, שלמדנו מהפוליטיקאים שלנו, לומר שאנחנו לא מתנצלים.
כן.
שאנחנו לא זקוקים בכלל לחשבון נפש, זה מה שזה אומר. מצד אחד, הסליחה הזאת של יום כיפור, מצד שני, אנחנו לא מתנצלים בצורה אובססיבית. אנחנו לא מתנצלים על כלום. אני תמיד שמה לב גם שכשמראיינים אנשים ושואלים אתם את השאלה הנוראית והנדושה, על מה אתה מצטער, רובם המכריע יענו שהם לא מצטערים על כלום. שזה דבר שתמיד מדהים אותי, כאילו אני לא מבינה איך אפשר לא להצטער על כלום. נראה לי שסליחה, אנשים רואים סליחה והתנצלות, זה כמו דעה באשמה. ואולי בגלל זה הם כל כך קשה להם להגיד את זה, קשה לנו. זה כאילו איזה מין עורך דין פנימי כזה בתוכנו, שיושב שם ואומר לנו, אל תודה. אל תודה!
נכון.
בכלום.
כי כשאתה מתנצל, אתה באמת מכיר באחריות שלך לדבר שעשית, ואז אומרים לך, בסדר, עכשיו תשלם.
לא, לא רק זה, אני לא חושבת שזה עכשיו תשלם, אני חושבת שכשאתה מבקש סליחה, אז הפחד הכי גדול זה שלא יסלחו לך, ולכן אתה לא, ההשפלה הזאת שבסירוב.
זה כמו שכאילו, כמו להתחיל עם בחורה בעצם.
לא, אבל בסדר, אתה לא מתחיל עם בחורות, אז אתה לא... זה לא כמו להתחיל עם בחורה.
אני חושב שיש דבר יפה בזה שאנחנו לא מתנצלים, למרות שיש הבדל בין להתנצל לבין לבקש סליחה, התנצלות וסליחה זה לא לגמרי אותו דבר, אבל אני חושב שזה יהיה דבר יפה. אנחנו חוזרים באמת לימי התנך, לימים המקוריים, סליחה זה לאלוהים, לא העניין של בני האדם, אתם רוצים לבקש סליחה, אתם רוצים לסלוח, זה לכוח עליון, לא, מאיתנו לא תקבלו.
טוב, אז אם אתה רוצה, אם ככה אתה רוצה להגיד, אז אני אגיד לך שאני רוצה להקריא לך שיר של דן פגיס.
אנא.
שקוראים לו אנקדוטה, והוא מתוך הספר שלו מילים נרדפות. וזה, נסכם את הדיון בדבר הזה.
בסדר גמור.
אוקיי.
דן פגיס זה תמיד טוב לסיכום דיונים.
ברכבת מקרית בלילה בצומת לונג איילנד, פתאום הוא יושב ממולי, המשורר השנון שמת לפני שנים ביבשת אחרת. מוסווה כנוסע, נחבא בין שולי המגבעת, הוא מניד ראשו כמסכים לייעוד המסע. אני מעיף בו מבט, אבל מבטי נלכד בחורי עיניו. אני אומרת שמו, אבל שמו נתקל בבריח שיניו, חוזר אל שיניי. הוא כבר עומד הקרון, הוא קם, נדחק אל הפתח, נבלע. אם כן, אפילו סייף השפה הגדול, סופו הוא רק במלמול של סליחה אדוני, בפתח צר וחשוך שרשום בו עצור. האם שכחת דבר מה? סליחה
מאוד.
אדוני. ליד שואם, הוא אחד מסופרי המתח המצליחים בארץ, וכעת רואה אור ספר המתח ה-11 שלו, בהוצאת כנרת, עם השם הקולע ליום הכיפורים שלא יכולנו לפספס, יום הדין. שלום ליד שואם.
אהלן.
אהלן. קשה שלא להשוות את הספר הזה למה שקורה במציאות. אני אנסה לתאר באופן כללי, בלי ספוילרים, ולומר שיש לנו כאן, תעצור אותי אם אני אומרת משהו נורא, יש לנו כאן פרקליטת מחוז מושחתת לכאורה, אני אגיד, יש לנו כאן שוטרים מושחתים מן היסוד, עורכי דין מושחתים, שופטים מושחתים, וכשאתה קוראת, כשאני קראתי את הדבר הזה, חשבתי לעצמי שאם הייתי קוראת את זה לפני 10 שנים, אז יכול להיות שהייתי חושבת, וואו, איזה דמיון מטורף. אבל עכשיו, שום דבר פה לא נראה מופרך או מומצא. יש ממש דברים שמתכתבים שם עם מה שאנחנו קוראים בעיתון. וזה באמת מתאים ליום כיפור, אולי גם במובן הזה שזה נראה כאילו, אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. זה ככה, אתה גם עורך דין, בגלל זה אני גם אומרת, אוקיי, אתה לא...
כן, הוא מכיר את המערכת מבפנים.
אתה מכיר, ככה זה עובד, ככה זה.
כן, אז שנייה, בוא נעשה סדר.
אוקיי.
דבר ראשון, נכון, הספר בהחלט מתכתב עם המציאות. אני בכלל שמתי לעצמי למטרה בספרי המתח שאני כותב, להתעסק בכל מיני נושאים שהחברה הישראלית מתעסקת איתם, זה מבקשי מקלט, ביר מקלט, נחלויות, למריטיין, אז כאן זה באמת שחיתות מערכת החוק. ואכן הספר מתאר מצב, 4 דמויות שמתמודדות עם מעשים אסורים שכל אחת מהם עשתה, שבין היתר פגעו בתפקיד שהם התחייבו למלא. וכן, יש דברים שמתכתבים במפורש עם המציאות הישראלית, גם חלק מהדמויות הן, בספר הן דמויות שהושפעו מדברים שקרו במציאות, למרות שלא כתבתי על, לצורך העניין, רות דוד או
נכון.
אורנל פישר, זה ממש סיפור אחר.
אבל הם עולים בראש כשקוראים את הספר.
נכון, כי הסיפורים שלהם, מאוד עניינו אותי, כלומר, עניין אותי לדעת איך מישהו שהוא כל כך, עורך דין כל כך מצליח, עדיין צריך את כל הדברים שמאשמים את אורנל פישר לצורך העניין שהוא עשה, כדי להמשיך ולתפקד, וכולי וכולי.
וזה לא רק, זה לא רק הם, גם יש דמות בספר שקצת מזכירה את ברק כהן, שהולך לבתים של כל מיני, נקרא לזה הון שלטון, ומפגין מולם,
פעיל חברתי.
יש דמות שם שמזכירה גם את קסטיאל קצת במועדונים, כאילו אתה לוקח, עשית, זה לא רק שעניין השחיתות מעניין אותך, מעניין אותך לקחת פיסות מהמציאות וגם פיסות שלא קשורות במציאות ולחבר אותן.
אני אתן לכם דוגמה, למשל, שלא, למשל, לא עולה ישירות ממה שהדברים שאתם אמרתם. הסיפור של יעקב פרי, למשל, שקראתי עליו, שהיה ראש השבק, ולימים מצטבר שלא שירת בצהל.
כן.
הסוד הזה, שבן אדם מחזיק כל השנים בתוכו, ונאלץ, בהתחלה הוא משקר, ועוד משקר, ועוד משקר לגביו, ועד שהשקר הזה הוא כבר לא יכול לצאת ממנו, בהחלט דפוס ההתנהגות הזה מאוד מאוד עניין אותי, והשופטת בספר גם כן עשתה בעברה איזשהו מעשה שהיא מאוד מאוד מתביישת בו, והסוד הזה שהיא שומרת מכתיב לה למעשה אחרי זה את החיים. בכלל אני חושב שאם בהתחלה באמת שמתי לעצמי למטרה לכתוב ספר על שחיתות, אבל ככל שהתקדמתי בכתיבה, בכלל הבנתי שכתבתי ספר באמת על סודות שאנשים...
זהו, גם נראה אבל שאתה מדרג בספר, זאת אומרת לא בצורה ישירה, אבל יש דירוג של כל מיני סוגי שחיתות. יש אנשים שהם פשוט מושחתים גמורים, זה אנשים שלוקחים שוחד, כסף, שחיתה, זה מה שהם עושים. הם לא אנשים מוסריים, נגיד.
ואלה דווקא אנשים עם פחות בעיות, כי לא אכפת להם.
הם אלה שהתקדמו מאוד בחיים בדרך כלל, אבל יש גם שחיתות אחרת. למשל, הדבר הזה שאנשים במשרות רמות נסחטים, זאת אומרת, הם נסחטים על ידי עצמם כמעט, הייתי אומרת, כי הם עשו איזה משהו קטן בעבר שלהם, שהם לא רוצים שיגלו אותו, נגיד כמו פרי שציינת עכשיו, והם צריכים עכשיו, הם עובדים בסוד הזה.
נכון, אני ניסיתי באמת, הדמויות השונות בספר, בין הראשיות ובין המשניות, באמת שומרים כולם על איזשהו סוד, וגם עושים דברים ממניעים שהם שונים, אם זה חלק מהם עושים את זה לצורך הצלחה, חלק עושים את זה בגלל כסף, חלק עושים את זה כדי להגן על הילדים שלהם, בכלל כמעט כל הגיבורים מתעסקים כל הזמן ברצון להגן על הילדים שלהם מדברים שהם עצמם עשו. אז באמת לסיבה למה אתה עושה את הדבר העשוי, שאנחנו כולנו עושים אותו תחת הקטגוריה הגדולה של שחיתות, כן. אתה מעמיד את הטובה האישית שלך מול הטובה האישית של החברה, או מול המחויבויות הציבוריות שלך, כל אחד ממניעים שונים ומגוונים.
אני, כשקראתי את הספר, חשבתי כל הזמן למה קראת לו יום הדין. וחשבתי אולי זה בגלל שתכננתם להוציא אותו לפני החגים וזה יתאים ליום כיפור, אבל גם חשבתי לעצמי שיום הדין הוא היום שבו כל התוכניות משתבשות.
נכון.
ויש לך את כל הדברים האלה, וחשבת שיש לך את הסוד הזה, ולמדת איך לטפל בו. אתה מטפח אותו, כמו שמאיה אמרה, ואתה שומר עליו, ואתה עושה מה שצריך כדי שהוא יושתק, אבל אז קורה יום הדין, משהו קורה משמעותי, זה משהו שקורה בספר, והכל מתפוצץ לכולם בפנים. ואין דרך באמת לשמור על הדברים האלה.
נכון, בסופו של דבר באמת הסודות האלה הם כמעט כל כמעט כאילו גיבורים בספר, אולי זה המסקנה המשותפת שהם מגיעים אליה, זה שהסודות שהם שמרו הכתיבו להם את החיים, והם הפכו להיות עבדים של אותם סודות, ועד שקרה משהו, הספר בכלל מתחיל מרצח של פרקליטת מחוז, שבניגוד לספרים אחרים, הגיבורים של הספר די מרוצים מהרצח.
כן.
הם חושבים שעכשיו הם, הסודות שלהם יישארו קבורים באדמה, ומה שקרה לה דווקא שירת אותם, עד שמגלים שלהפך, זה בדיוק גרם לכך שכל הסודות שלהם התפוצצו, והם יאלצו להתמודד עם הדברים האלה.
אבל באיזשהו שלב בספר, העורך דין האולטרה מושחת, דורון שפירה, אומר לפעיל החברתי, הלא קונבנציונלי, באופן שבו הוא נלחם בשחיתות, הוא אומר לו, אתה חושב שאם תתפוס מישהו, מי שיחליף אותו לא יהיה בדיוק כמו, הוא תתבגר, גונן. שחיתות היא תכונה אנושית, צ'יפ שמותקן
בראש
של האנשים מהרגע שהם נולדו. זאת אומרת שבעצם, בסדר, אז נחליף את הפרקליטת מחוז הזאת, אז נביא מישהי אחרת, גם היא תגיע לשם.
זה באמת דו-שיח שהוא דו-שיח ככה מאוד קשה לקריאה, כי באמת דורון שפירה לצורך העניין, הפרקליט המושחת, אומר למי ששם לעצמו למטרה להילחם בשחיתות, גם כן כדי להגן, כדי לחפר על משהו שהוא עשה. הוא אומר, הכל מיותר. בסופו של דבר, זה לא משנה מה שאתה עושה.
כן.
ויכול להיות שזה גם נכון. אגב, אם כבר מדברים על זה, בסופו של דבר, אם מסתכלים על חברות שהן מושחתות יותר ומושחתות פחות, אחד האלמנטים המרכזיים שמוצאים זה דווקא לא מערכת הענישה, אלא הלכידות החברתית. ככל שחברה יש בה יותר לכידות חברתית, ואנשים מרגישים שכשהם פוגעים בחברה, הם פוגעים בסביבה הקרובה שלהם, במשפחה שלהם, ככה הם ייתו פחות לשחיתות. ככל שהחברה היא יותר מקוטבת ויש בה יותר שבטים, אז אתה אומר, אני למעשה, מה אני עושה?
איש
אני
איש לנפשו.
השבט, כן. אני שומר על השבט שלי, זה בדיוק מה שהם עושים, הגיבורים. חלק מהדברים שהם עושים זה כדי לשמור על הילדים שלהם מפני הסודות שלהם, שזה בדיוק אלמנט של שחיתות. כלומר, אתה אומר, אני, מה שחשוב לי זה הסביבה הכי קרובה אליי. וככל שהחברה יש בה יותר לכידות, ככה אתה פחות מרגיש נוח עם עצמך לבוא ולהגיד, אני אדאג רק לאנשים שהם במיליה החברתי שלי, או בשבט שלי, או איך שיקרא לזה.
אני רוצה לשאול אותך משהו שעכשיו אני חייבת פשוט לשאול. לאחד מגיבורי הספר, לפעיל החברתי, זה איש שהיה שוטר ועכשיו הוא נלחם בשחיתות, כי הוא גילה שחיתות במשטרה, קוראים מיכאל גונן.
כן.
אז מן הסתם מתכתב עם מיכאל גונן של עמוס עוז, לא? באיזשהו אופן? זה יצא לך בטעות.
אני בגילוי לב, ככה לפני יום כיפור, אני אספר לכם שאני, יש לי קושי גדול מאוד בבחירת שמות.
אוקיי.
אז אתה גונב אותם.
לא, אני ממש, יש לי טכניקה, אני עובר על רשימת הלקוחות במשרד, בוחר שם ואחרי זה שם משפחה.
נהדר.
ואז... ומיכאל גונן פשוט התחבר לי ביחד, ואז נועה, מנה, עם העורכת של הספר, ברגע שהיא ראתה את השם, היא אמרה לי, אתה יודע, מה זה כן, אבל זה שם מוצלח, והשיטה הזאת עובדת.
זה היה טוב בשביל עמוס עוז, זה גם טוב בשבילך.
בדיוק, אז עכשיו אני קורא שאנשים מנסים למצוא את המשמעות הסיפורתית שעולה מאחורי הדבר הזה.
ואין כלום, זה בסך הכל שתי רשימות.
אל תכחיש, ליד, אתה חייב, תמציא משמעות.
עכשיו אנחנו צריכים להתחיל לקרוא מחדש את מיכאל שלי, ולקרוא את
זה, בדיוק, באקדמיה. שלך. עשית משהו שאתה לא מודע לו.
ויבואו אליך ויחקרו אותך מתי הפעם הראשונה שקראת את מיכאל שלי, ומה הרגשת, ואיך זה התחבר, והכל.
טוב.
זה עבור את העניין הזה.
אז אני החלטתי להתוודות, אתם רואים, זה הנה, עשיתי שם, זה שלי לקראת יום סיפורים.
למדת מהכתיבה של הספר של סודות, זה לא להיט, אה? עדיף להתוודות.
מצד שני, גם אין סליחה ואין מחילה, אבוד לך.
לא, 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 אני סולחת לו, אני אלוהית. ליד שם, תודה רבה לך על השיחה הזו, דיברנו על הספר החדש שלך, יום הדין, שיצא עכשיו בהוצאת כנרת. תודה.
תודה רבה
לכם.
להתראות.
קדימה.
קדימה.
טוב, ככה, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, בספרייה הציבורית בניו יורק התחילו לאחרונה פרויקט מאוד מאוד יפה של פרסום ספרים בסטוריז של אינסטגרם. למי שלא יודע, למשל כמוני, כי אני ממש, ממש...
מה אתה לא יודע? יש לך אינסטגרם?
יש לי אינסטגרם, אני מעולם לא עשיתי סטורי, לא הייתי סגור על איך עושים את זה, לא יודע מה...
זה מאוד נחמד.
הופתעתי לגלות למשל שזה נעלם אחרי כמה זמן, כאילו מה העניין? זה אינסטגרם, זה טוב שזה נשאר שם, זה הארכיון של התמונות שלי.
הצעירים יותר מתוחכמים מזה.
כן, הם יודעים
מה
עושים.
הם מבינים שעדיף שזה
ייעלם. עדיף שיעלם, שלא יתפסו אותם אחרי זה בעוד 30 שנה, כשהם ירוצו לאיזה משרד ציבורית, ויגידו להם, יראו להם, לפני 30 שנה בסטוריז. בכל מקרה, אז סטוריז זה מין תמונות וקטעי וידאו שמעלים לרשת החברתית אינסטגרם, הם עולים לפרק זמן קצוב ואז נעלמים לנצח כשאפשר, כמיטב הרשתות החברתיות ככה, לעשות כל מיני מניפולציות לתמונה ולוידאו, להוסיף כיתוב, לצייר עליהם, להוסיף חד קרן, מישהו בוכה, להוסיף מיקום כזה, ומי ששם רואה את זה יכול ללחוץ את זה ולהגיע למיקום, להוסיף קישורים, תיוגים של אנשים, כל מיני דברים. אז למשל, בספרייה בניו יורק העלו את אליס בארץ הפלאות, במלואו את כל הספר, כסטוריז, עשרות ומאות קטעי וידאו קצרים וקטעי תמונה של טקסטים ואנימציות כאלה שמתכתבות עם הטקסט, וזה מאוד יפה. ובראש השנה החליט הסופר והקולנוען יאיר אגמון, שכתב בין הספר את שכתב בין היתר את הספרים שמשהו יקרה יאיר ויונתן ומה אהבתי, הוא החליט לקחת סיפור קצר שלו, אומן, מתוך הספר שמשהו יקרה, ואיבד אותו לסטוריז בחשבון האינסטגרם שלו. אז הטקסט מופיע ברצף של תמונות, כשבין הפרקים יש תמונות וסרטונים מאומן, שמשולבים בהם כל מיני תיוגי מקום, כיתובים שונים, הפניות נגיד ליוטיובים של מישהו שמנגן שם, וכל מיני דברים, סקרים לקוראים, אתם נהנים עד עכשיו, אתם לא נהנים, כל הכלים שהסטוריז מאפשרים למשתמשים בהם. שלום יאיר אגמון.
אהלן, שלום, מה נשמע?
תספר לנו קצת, למה עשית את זה?
על מה ולמה?
כן.
אני לא סגור למה, אני יכול להגיד לך שכשראיתי את הפרויקט של הספרייה בניו יורק, אז נורא התלהבתי, כי אני מבלה שעות רבות עם הסמארטפון ביד, שגורמות לי לקרוא פחות ופחות, ופתאום משהו בזה שלפגוש באינסטגרם, פתאום בצורה כל כך טבעית פרוזה, וגם פרוזה שהכרתי, ובכל זאת היה לי כיף לקרוא, אז אמרתי, וואי, אני חייב לנסות את הדבר הזה בעברית, ואני באופן כללי נורא מתעניין באיך להעביר לסמארטפון את
החוויה
הספרותית. כן, כן, אני מתעסק בזה, גם בספר יאיר ויונתן ניסיתי להכניס כל מיני דברים, לא יודע כמה זה היה מוצלח, אבל הכנסתי סרטונים שצילמתי ומוזיקה.
בספר? מודפס?
כן, בתוך הספר, עם QR'ים כאלה.
כן, שהיה אפשר לסרוק.
זה ברקוד כזה שאתה יכול לכוון עליו את הטלפון ואז זה מוביל אותך ליוטיוב?
כן, כן.
אז רגע, אז בוא קודם כל נדבר על עובדות. בסטוריז, בניגוד לספרות, אתה יכול לדעת בדיוק כמה אנשים נכנסו.
מספרים.
ספר לנו כמה אנשים קראו את הסיפור הזה.
אז אני יודע, זה כאילו טיפה מורכב, כי אני העליתי, הסיפור הוא מורכב מ-100 תמונות בערך, 100 תמונות בסרטונים.
כן.
והאינסטגרם, כשהעליתי את זה פעם ראשונה, אז הוא חשב שהשתלט על איזה האקר איראני. אז הוא מחק לי הכל. אז כאילו העליתי את זה פעמיים בלילה.
איזה סיוט, זה בטח לוקח המון זמן.
גהנום, והאגודל שלי נשבר ובכיתי, לא משנה. אבל מה שכן זה שאני יכול להגיד לכם שעכשיו, נגיד להתחלה של הסיפור, הגיעו כבר איזה 2,100 קוראים.
וואו, זה הרבה.
מי שתיים אותו זה באזור ה-800, אולי 900, אני לא בדקתי, אבל...
זה יפה מאוד.
מבחינתי זה המון לסיפור.
נכון. איזה, היו תגובות?
גם סיפור ארוך.
היו תגובות?
קיבלתי המון המון תגובות, המון הודעות פרטיות כזה מקוראים באינסטגרם. זה מה שנחמד, שכאילו אין את זה לסופר. סופר בדרך כלל, כן, היום בטח הרבה יותר, אבל אני יכול להעיד על עצמי שכשהוצאתי ספרים, הייתי מחכה לפעמים, יושב בבית, כאילו הספר כבר בחנויות.
אתה לא יכול לרפרש על שום דבר, כאילו, אתה עושה רפרש.
אין לך מושג אם זה עשה משהו למישהו בעולם, כאילו אין לך שום... כן. ומשהו בפלטפורמה של האינסטגרם, כאילו של הנוחות שבה אתה מגיב, אז קיבלתי מאות, כמעט 100 נגיד.
וקיבלת גם תגובות נגיד של טהרני ספרות, שאמרו לך, מה אתה נוגע לנו בספרות? מה אתה מכניס פנימה את הדברים האלה? זה היה קיים מראשית הדפוס, ועכשיו אתה מקלקל לנו את זה עם כל מיני שטיקים שיווקיים כאלה.
אני לא חושב שקלקלתי.
לא, אני שואל אם קיבלת תגובות כאלה.
קיבלתי תגובות קונקרטיות של זה ארוך מדי, או...
לא.
זה לא נוח, אבל להפך, אנשי הספרות שהגיבו לי, הגיבו ב...
לא הרגישו שהזזת להם את הגבינה.
לא, ממש לא, זה גם לא הזזתי כלום, לקחתי סיפור ושמתי אותו שם, כאילו מה, מי ישמע?
עכשיו אני רוצה לשאול אותך באופן עקרוני, כי הסיפור הזה הוא יצא גם בדפוס, נכון?
כן.
בשעתו, אבל נניח שהוא לא יצא בדפוס, או סיפור אחר שתכתוב במיוחד לפורמט שיתאים יותר, נגיד כי הוא יותר קצר, לא מפריע לך הדבר הזה שזה עולה ל-24 שעות ונעלם?
אז כאילו אני חושב שיש בזה משהו דווקא מגניב כזה, כמו שיש... א', זה לא באמת 24 שעות, אני יכול לגרום לזה להיות בהיילייטס, ואז כאילו יכולים לחזור לזה, שזה מה שעשיתי בינתיים ל-100 חגים. אבל אני חושב שגם יש בזה קסם, בזה שזה כאילו בא והולך.
כן.
כמו שאתה צופה בטלוויזיה, אתה אומר עצמך, עכשיו יהיה את השידור, ואני צריך להיות קצת של פעם.
נכון, זה כמו פעם. מה נותנים בירושלים
הערב? מה נותנים באינסטגרם של יאיר אגמון לרגל החג?
אוקיי, בוא נדבר על הסיפור עצמו, שהוא מדובר בו על הביקור באומן.
כן.
ויש בו משהו אוטוביוגרפי, אתה היית שם.
אני הייתי באומן לפני 5 שנים, וגם שנה שעברה הייתי.
ואתה לא, יש משהו לא חיובי בחוויה הזאת, אני מבינה.
החוויה שלי לפני 5 שנים הייתה ממש טראומטית, כי אני נסעתי למקום שאני הבנתי אותו כמקום של השתוקקות רוחנית, ואני לא הצלחתי להתחבר לכלום. דווקא שנה שעברה אני יכול להגיד שפתאום נפתח לי הדבר הזה, אבל לפני 5 שנים כשטסתי, אז זה היה ממש כמו איזה נבוט של הגועל ששם.
מה זה הגועל הזה? לא הייתי שם.
א', זה גועל אסתטי, מאוד גדול, כי יש שם תנאים סניטריים דוחים, אתה ישנים 40, זה כמו מילואים כאלה. כאילו, זה די דבר נורא.
כן.
וגם, אני לא הצלחתי, כלומר, האנשים שמגיעים לשם הם נורא סביב תפילות ושירים, וזה לא נדבק אליי.
אוקיי, אבל למה נסעת בעצם? מה פתאום נסעת לשם?
לא יודע, לא יודע. גיסי נסע, ואז אמרתי, אני בא איתך.
מה, זה נראה לך הרפתקה?
זה נראה לי הרפתקה, אני מחובר לרבי נחמן.
אוקיי, אז יש לך איזה זיקה לדבר?
לא, לרבי נחמן, את רבי נחמן אני לומד שנים, אבל זה עדיין לא סיבה מספיק טובה לנסוע לאומן.
אוקיי.
אבל תשמע, אחד הדברים שעולים מההחלטה שלך להעלות את זה כסטוריז, זה ניגוד מאוד חזק לפעמים בין הסרטונים שאתה העלית לבין הטקסט. הטקסט יכול להיות על איזה תחושת באמת, או תחושה של ללכת לאיבוד, תחושה של גועל, קינים שם מסתובבות על המיטות, ואז נכון. פתאום הופיע לך מין כאלה סרטים מאוד מרגיעים של אנשים מנגנים וביחד וטובלים בנהר. זאת אומרת, במידה מסוימת הדרך שבה אתה איבדת את זה לסטוריז קצת מנוגדת לתחושה הזאת של הגועל שהמילים נותנות.
נכון. א', זה כיף ששמת לב, כי לא חשבתי שישים בכלל קדישו זה. כן, היה ניסיון כאילו לתת, אני חושב שגם היה גם טרנסים כאלה, כלומר, וגם תפילה של...
נכון, יש שם טרנסים שאתה רוקד בהם, רואים אותך מאחורה.
נכון, נכון. צריך להגיד שאת כל החומרים המצולמים אני צילמתי שנה שעברה בכלל, כשנסעתי לאומן במטרה לעשות סרט.
והיה ביקור גם יותר טוב. מרגישים את זה.
זה היה ביקור הרבה יותר, הרבה יותר, הרבה יותר... כאילו קשוב למציאות. בעצם נראה לי שבביקור הראשון הייתי נורא מרוכז בעצמי, ובביקור השני שהיה לפני שנה, אז בעצם יכולתי לראות מה קורה שם, לטוב ולרע. אני עדיין חושב שזה מקום נורא מגיל, אבל פתאום התחברתי לעוצמות שיש שם, ולחיבור האנושי שנוצר שם.
אבל תמשיך רגע על הניגוד הזה, שבין הפסטורליה של הווידאו וה...
אז להגיד את האמת, אני פשוט עבדתי עם בחורה שנקראת אדר בנצור, שהיא מעצבת גרפית, היא בעצם מצווה הכל, וניסינו כזה להתאים קטע וידאו לפרק, כאילו שיחקנו עם זה כזה, ופשוט מה שנדבק לנו בצורה טבעית, השתלחנו עם זה, כאילו יש איזה פרק שנגמר במין דממה, אז שם שמנו דווקא את הטרנסים, יש איזה פרק שנגמר במין גועל, אז דווקא שם שמנו את האיש הזה שמנגן בנהר, שאני מניח שם.
כן, זה דווקא הגיוני, שזה לא יהיה אילוסטרטיבי מדי.
כן, שזה גם ייצור בלמים ואיזונים כזה, ושזה גם ייתן הפסקה של 15 שניות עם מוזיקה, שמנו. אני מבחינתי, זה ניסוי שעשיתי, ניסוי של לבדוק אם זה בכלל זורם, אם זה בכלל אפשרי, אם זה בכלל דבר שיכול להיות קולח וכיפי.
אז זה עדיין, יאיר, זה עדיין נמצא שם, נכון? זה לא
נמצא שם, אני אוריד את זה אחרי יום כיפור נראה לי.
אז אנחנו יכולים, למי שיש לו אינסטגרם מוזמן להיכנס.
פשוט יאיר אגמון באנגלית, כמו ששומעים. אתה כבר עובד על עוד דברים?
ספרותית אני עובד על משהו שאין לי מושג מהו, אז אני לא רוצה לדבר עליו, כי אפילו...
לא, אז אני מתכוון, תעשה את זה שוב בעתיד, כל מיני את החיבור הזה בין מדיה לספרות?
אני חושב שממש מה שעשיתי, אם הייתי לוקח סיפור קצר יותר, לא יודע, אני יש לי מחשבות כאילו די רציניות על הקשר בין רשתות חברתיות לבין ספרות. אני חושב שאנחנו גם ככה נורא רגילים לקרוא. אנחנו קוראים מסות של, של, של מילים.
נכון.
ביום יום שלנו. כאילו, לכאורה אנחנו אומרים לעצמנו שכאילו הדור הצעיר קורא פחות, אבל למיטב הבנתי, אנחנו בעצם קוראים הרבה יותר. אנחנו יוצאים הרבה יותר קוראים. פשוט העניין הזה של לקרוא ספרות הוא מין שריר שנחלש. אני יכול להגיד על עצמי שאני קורא ספרים רק כשהבת שלי באמבטיה, אני יושב לידה ורק שם אני קורא. אפילו בלילה אני נרדם מול הפייסבוק. ואני עוד כאילו חלק מהסצנה הספרותית, אז אני מנסה לחשוב מה קורה, אני מדמיין. איך נראית הספירה הספרותית של העולם עצמו. אז, כן. אז נראה לי שזה משהו שחייב לקרות, שכאילו הדברים האלה התמזגו. וכן, חד משמעית, אני מת לעשות עוד סיפורים קצרים, ואם יש מישהו שיש לו סיפור קצר, הוא רוצה שאני אזור לו להמיר את זה לפורמט. אני גם חושב שרשתות, שהוצאות ספרותיות צריכות לפתוח אינסטגרם.
דיברו איתך על זה אחרי זה? פנו אליך
מהוצאות? אני עכשיו מנסה לגשש כמה פגישות, אני עכשיו דוחף את זה כזה.
טוב, יאיר אגמון, תודה רבה לך. מחבר הסיפור הסטוריז הראשון, אומן. תודה רבה לך.
תודה לכם, אני מקשיב לכם הרבה ואוהב אתכם.
תודה, להתראות. ביי ביי.
ביי.
אוקיי, סטטוס יומי יש לנו. אני רוצה להקריא סטטוס מעמוד הפייסבוק ישראל בבלגיה, שזה מין פרופיל של השגרירות הישראלית בבלגיה.
כן.
בוא נודה שאתה הבאת לי את זה, ולמה אתה מסתובב במקומות האלה? לא יודעת, אבל בסדר. הם כותבים ככה. השנה שוב, אנו שמחים להשתתף בפסטיבל טרנס פואזי, נכון? למשך יותר מחודש, תוכלו לקרוא את השיר של טייל פרוש ברכבות התחתית של בריסל. לפוסט מצורפת תמונה של קרון רכבת תחתית, כשעליו השיר של טייל פרוש, כן. בצרפתית, הולנדית ועברית. אני לא אקריא אותו בהולנדית, וגם לא בצרפתית.
חבל, אבל כן, למה? בעברית. זה היה יכול להיות...
ההולנדית שלי לא...
חלודה קצת.
כן, קצת חלודה. וכך כותבת טייל פרוש. ילד שלי, ילד שלי, אלה מפלצות הבית שאני מאכילה כל יום. בפקוח עיניך היפות אל תוך אור ניגר, אני מפתה אותן לשתוק בדבש וחלב, בלחם מתוק וריבה סגולה. עד אין קירות רועדים, אין גג נעלם, ואנחנו הדברים המונחים במקומם.
זה שיר יפה.
שיר יפה מאוד.
והוא, אם אתם בבריסל, יכולים לראות אותו ברכבת התחתית. זה פסטיבל, בעצם זה פסטיבל שירה, שמקיימים בבריסל מזה 8 שנים. הפתיחה הרשמית שלו השנה תתקיים ב-26 בספטמבר, שזה יום השפות האירופאי. את יודעת שיש יום כזה?
לא.
אני לא ידעתי שיש יום כזה. יום השפות האירופאי, ובמסגרת הפסטיבל באמת, מפרסמים שירים שונים, בשפות שונות, ממדינות שונות, בתחבורה הציבורית, ברכבת התחתית, בטראם, שזה דבר שאין לנו, אז אנחנו, ובאוטובוסים, וגם מקיימים, גם רכבת תחתית, אגב, עדיין אין לנו בעצם, וגם מקיימים אירועים שונים במהלך החודש הזה.
נכון. תהל פרוש תשתתף באירוע נעילת הפסטיבל ב-11 באוקטובר, במכון בלסי, שהוא הזרוע התרבותית של השגרירות ההונגרית בבריסל, ההונגרית.
Okay.
לצד עוד משוררים מכל מיני מדינות, מהונגריה, מאסטוניה, מיוון, מגרינלנד, מפורטוגל, מסקוטלנד, בסך הכל 21 משוררים מכל אירופה השתתפו באירועי הפסטיבל, ויהיו שם שירים מ-24 מדינות.
זה נכון, באתר שלהם דרך אגב, נכנסתי לאתר, אפשר לראות את כל השירים וכל המשוררים שהשתתפו בשמונה שנות הפסטיבל הזה, וזה מאוד נחמד, מאוד 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 יפה ומעניין. אני חייב להגיד שאני לא רוצה לזלזל חלילה בחגיגיות של ההשתתפות של תהל פרוש בדבר הזה עם השיר היפה שלה, וזה מדהים אותי תמיד שישראל מצליחה להשתחל לאירועים האירופאים האלה. כאילו ישראל מתעקשת שהיא אירופה, אפילו שאנחנו במזרח, אנחנו לא אירופאים, לא באירופה, אנחנו באסיה, זה לא עובד. ומפתיע שתומכי נגיד BDS לא משתמשים בתירוץ הזה כדי למנוע את ההשתתפות של ישראל באירועים אירופאים. זה לא אירופה, הם לא אירופאים.
טוב, אתה באמת צריך לחשוב איך זה שאתה עם החמיצות הכרונית שלך גורם לי להסכים פשוט עם ביבי נתניהו, שזה דבר נדיר.
הייתה תוכנית מלכתחילה.
ישראל לא מצליחה להשתחל, תהל פרוש היא לא ישראל, היא משוררת שאני מניחה שנבחרה, מניחה ומקווה שנבחרה בגלל שהם אהבו את השירים שלה. זה לא ישראל השתחלה לשם. לפסטיבל השירה המתאים לנו יותר מבחינה גיאוגרפית בסוריה או בלבנון לא הזמינו אותה, בגלל לא יכולה לנסוע לשם. הרעיון, הדבר השני שאני רוצה להגיד לך זה שהרעיון שלך של להשתמש בזה ב-BDS זה פשוט אבילות גמורה. זה לעומת הרעיון הראשון שהוא חצי אבילות. הרעיון של ה-BDS הוא להחרים אותנו בגלל הכיבוש, לא בגלל בלשנות.
אבל להשתמש בכלים.
לא, זה לא כלים. אין להם כלים. מה שהם רוצים להגיד לעולם זה שם יש כיבוש, והם נוראים ואיומים, ולכן אנחנו רוצים לגמור את הכיבוש. הם לא רוצים להגיד, הם לא אירופה, כי סתם הם לא רוצים זה. אלא הם כן, יש שם אנטישמים אמיתיים, חלקם, נגיד, תמיד מאשימים אותם, שאז הם סתם, נגיד, לא רוצים יהודים אצלם הפסטיבלים, אבל זה לא הרעיון של ה-BDS. ולכן אני מציעה לך לחשוב לפני שאתה מדבר. נתקדם. כן. בהחלט, זה היה מעברון. בפינת ביקורת הביקורת, הפעם אני רוצה לעשות איזה משהו הפוך, יובל.
כן.
בדרך כלל אנחנו מדברים בפינה הזאת על ביקורות שנכתבו בסוף השבוע, אבל בסוף השבוע האחרון אנחנו לא מצאנו ביקורות שעניין אותנו לדבר עליהן. ולעומת זאת אני קראתי את הספר האחרון של אשכול נבו, שנקרא הרעיון האחרון, ובו יש לאשכול נבו ביקורת על האקדמיה, וחשבתי, בוא נהפוך את זה קצת, ונשמע מה הוא כותב על האקדמיה, איך זה נשמע מהצד של הסופר.
ביקורת הביקורת שבתוך הספר.
כן. לפני שאני אקריא, אני אגיד שהספר הזה בנוי בפורמט של ראיון. יש בו שאלות שכביכול נשלחו לסופר מאתר האינטרנט, והוא עונה על השאלות. למשל, שואלים אותו שם, האם תמיד ידעת שתהיה סופר, מה המניע שלך לכתיבה, איזו מוזיקה אתה שומע, או איך נולד הרעיון לספר האחרון שלך. הסופר עונה על השאלות באיזה אופן שהוא בעצם פורס את סיפור חייו בצורה הזאת, את ניסואב, סיפור ניסואב המתמוטטים, יחסיו עם הוריו, עם ילדיו, עם חבריו, וגם עולה שם איזה מין תמונה של הישראלי הבורגני הזה ש... הוא מתאר. שהוא רובנו. ילדותו, נעוריו, שירותו הצבאי, חיי נישואיו המשמימים, האהבה העצמית שלו, האינסופית, לצד השנאה העצמית שלו, והנרקסיזם שלו. אפשר ממש להבין למה אשכול נבו הוא סופר כל כך אהוב על הישראלים כשקוראים את הדבר הזה. הוא יודע להוציא אותם ממש כמו שהם אוהבים לראות את עצמם, מתלבטים ויפים, כמובן גם את עצמו. ממשהו יפה, יש שם תיאורי יורים ובוכים כאלה, שכאילו... 2018, לא יכול להיות. איך היינו, נשמע כאילו איך לא... היינו בשטחים, אבל בכל זאת היה לה כאב לנו.
זה נשמע המדף, כאילו לא כל כך אהבת את הספר.
על המדף, תמיד יש גם ספר של יהודה עמיחי, אתה יודע. אין קיץ' ישראלי כזה. בכל אופן, אחת השאלות שהסופר נשאל הוא, איך אתה חי עם הפרשנויות והניתוחים שעושים לספרים שלך?
זה מעניין.
כן.
כי אשכול נבו הוא, דרך אגב, צריך להגיד את זה, הוא מאוד מפורשן. ומתייחסים אליו ברצינות, גם באקדמיה קוראים אותו ומנתחים אותו, מתייחסים אליו
נכון,
ברצינות.
נכון, לכן אני חושבת שיכול להיות שעניין את הפרשנים שלו באקדמיה. איך הוא חי עם הפרשנויות והניתוחים שעושים לספרים שלו?
כן.
וכך הוא עונה, זורם עם זה. באמת, זה היופי בספרות, שעם כל קריאה הספר איכשהו נכתב מחדש, לא? זה בסדר גמור מבחינתי, וחוץ מזה, מה אני יכול לעשות? לעקוב אחרי כל קונה מחנות הספרים עד הבית, ואז להיכנס איתו למיטה ולוודא שהבין? אני אגיד את זה הכי פשוט. כל אחד מוזמן לקרוא את הספרים שלי איך שבא לו. חוץ מזן מסוים של אקדמאים. בדרך כלל, מהחוג לספרות. לפעמים אפשר למצוא אותם גם בחוג לביקורת התרבות או בחוג ללימודי מגדר. מדובר באנשים שמנגנוני הקידום המעוותים של האוניברסיטה אילפו אותם להתמקד בנישה מסוימת מאוד. שוב ושוב מפרסמים מאמרים שבוחנים את אותה שאלה מחקרית ומחייבים את הסטודנטים שלהם לראות גם הם באותו מטר על מטר. הם עושים את זה כל כך הרבה שנים שהם לא מסוגלים לקרוא שום ספר שלא דרך הפריזמה המחקרית שלהם, הצרה כנקיק. הוזמנתי פעם לכנס כזה של אקדמאים עם תיאוריה. שמחתי בהזמנה, יש לו הודעות, אומנים זקוקים להכרה כמו שמדענים זקוקים להוכחות. בכניסה לבניין של מדעי הרוח אפילו צילמתי את המודעה שבה הופיע שמי ושלחתי להוריי לעשות להם נחת. שם לב איך הוא גם חמוד כזה. אבל אחר כך, בכנס עצמו, עלו לבמה בזה אחר זה אנשים עם תואר מתקדם וקפו על הספר שלי קריאות שיטתיות מדי. והכל בטון סמכותי, יודע כל, שגרם לי להרגיש בור ועם הארץ. הלכתי והצטנפתי לי בכיסא שנשמר לכבודי בשורה הראשונה, ועם כל משפט ידעני נוסף שהושמע על הבמה, התכווצתי עוד ועוד לתוך עצמי. הראש נכנס בין הידיים, הידיים התקפלו אל החזה, החזה נדבק אל הבטן, עד שלבסוף נעלמתי כליל והמנחה התנצל בשמי, על שנבצר ממני להגיע לכנס מסיבות אישיות.
האם,
זה הטקסט, יובל, מה אני, תגובתך?
אני רוצה לשאול, האם יהודה ויזן מודע לעובדה שהוא ואשכול נבו נמצאים באותו צעד של המתרס הזה, ו,
אנחנו מבקש את
ביחס, תגובת. ביחס לאקדמיה הישראלית. אני רוצה להגיד דבר כזה, ברצינות.
בבקשה.
סופר כמו אשכול נבו צריך להיות מאושר שמתעסקים בו באקדמיה. וצריך להיות מאוד מאוד שמח על זה שנותנים כל מיני קריאות, אפילו עם קריאות שקופות עליו כל מיני דברים אקדמיים ותיאורטיים מאוד, שזה מה שהאקדמיה עושה, וזה נורא נורא משעמם, ואילטיסטי וכולי, אבל, ואפילו אם זה גורם לו להרגיש בור ועם הארץ, הוא צריך להיות מאושר שמתעסקים בו באקדמיה, זה לא דבר של מה בכך, ולכל האנשים שחוקרים אותו, אולי כדאי שתפסיקו, ונראה, כי הוא לא מרוצה מזה, אז נראה איך הוא ירגיש כשיתעלמו ממנו.
או שזה דבר רגיל, כדי שהוא יבין, כי אתם לא חייבים, תודה שהם מדברים ככה שאף אחד לא יבין אותם.
לא, אני גם כן מרגיש הרבה פעמים בור ועם הארץ כשהאקדמיים מדברים, זה בסדר.
כן?
בסדר, כן. אוקיי. אני לא מבין הכל.
אוקיי. אני תמיד לא לוקחת על עצמי את זה שאני לא מבינה. אני תמיד אומרת לעצמי, מה הוא...
הם מדברים,
זה, אתם צריכים לעשות...
סיבכתם את הכל.
כן, מה אתם? דברו, דברו רגיל. דברו פשוט, כמו שאומרים אצלנו. וחלש.
כל עיסוק בספר שלך צריך לשמח אותך. זה העמדה שלי.
אוקיי. יפה כן. מאוד, אנחנו מאוד מעריכים את העמדה שלך.
בדיוק, שזה אני פה.
אתה רוצה שנמליץ
כן,
על
כן,
ספרים
כן.
ליום כיפור?
נמליץ על ספרים ליום כיפור, אוקיי. בוודאי.
טוב, אני רוצה להמליץ על ספר אחד, למרות שאתה יודע, מאז שיש אינטרנט, כבר אי אפשר להשביט הכל, אז אנשים, לא יודעים, הם עדיין קוראים ביום כיפור, אבל בוא נמליץ על ספר שנקרא גן עדן וגיהנום,
כן.
שם טוב, מתאים, מאוד. נכון? אבל לא רק בגלל השם, של יון קלמן סטפנסון, האיסלנדי, הוא יצא בהוצאת מודן עכשיו, בסדרה לספרות יפה, שעורכת אורנית כהן ברק, בתרגום דנה קספי. אני יכולה להגיד לך שהוא פשוט יפהפה. וככה הוא מתחיל, כדי שתבין איך זה כתוב, אוקיי? הערים מתנשאים מעל חיים ומוות, ומעל הבתים האלה המקובצים על לשון החוף הצרה. אנחנו גרים בתחתית של קערה. היום מתקרב לקיצו, הערב יורד, הוא נמלא אט אט חושך, והכוכבים נדלקים. הם מנצנצים גבוה מעלינו לנצח, כמו נושאים מסר דחוף. אבל מהו המסר ולמי? בימים אלה מעטים הדברים בנו המזכירים אור. אנחנו קרובים הרבה יותר לחושך. אנחנו כמעט רק חושך. רק הזיכרונות נותרו לנו, ואחריהם התקווה שאומנם כהתה. היא הולכת ומתפוגגת ובקרוב תיראה כמו כוכב כבוי, גוש סלע כהה. ועם זאת, אנחנו יודעים קצת על החיים וקצת על המוות, ואנחנו יודעים לספר. עשינו את כל הדרך הזאת כדי לגעת בך, כדי להניע את גלגלי הגורל. יש פה מסע, יש פה מלא שלג, קור, מאוד יפה, ממליצה.
אני גם רוצה להמליץ, אני לא אקריא, כי נראה לי
שכבר
אין לנו זמן, אבל אני רוצה להמליץ על חוף מנהטן של ג'ניפר איגן, ספר נהדר, היא כתבה את מפגש עם חוליית הבריונים, שהיה ספר אדיר, וזה גם כן ספר נהדר, זה ספר שמספר על המודעית הראשונה בניו יורק, היא צוללת, ממש ספר נהדר, מספר את הסיפור של הילדות שלה עד שהיא מתבגרת. יש לי קצת בעיה עם ג'ניפר איגן, אני אגיד את זה, היא כותבת נורא מהוקצת, היא כאילו מרגיש כאילו היא כותבת נורא נורא ברור ומדויק, והכל אצלה ממש מתוכנת, אבל בכל זאת זה ספר שמאוד שווה לקרוא.
אוקיי, אז תודה לך על המלצה, יובל, רשמתי לפניי.
הוצאת חלט.
תודה רבה גם לקשת מאירוביץ' ורועי קנטן שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נהיה כאן שוב אחרי יום כיפור, ביום ראשון הבא, גמר חתימה טובה.
להתראות.
להתראות.